כל חי אונליין 93fm.co.il
בחירי רופאי שערי צדק, משש בערב ועד חצות, בבית יד שרה, סדרות הרצל 124 ירושלים. לפרטים חייגו, כוכבית 6447, כוכבית 6447.
עכשיו איתכם, ידיד נפש, עם הרב אריה מונק.
מה זה, אני מקרים עכשיו ללכם, אתם קניתי ברימון בתוכנית ידיד נפש, והם אנחנו בזעקת הילדים שהמערכת לא בדיוק רואה אותם, הם קצת שקופים למערכת, אולי למערכת אין את היכולות והאפשרויות, אבל אנחנו עדיין שומה עלינו לזעוק את זעקתם ואת זעקת ההורים ואת זעקת המורים ואת זעקת כל מי שסובל, כי אין פתרון ראוי ועולם. לילה טוב למאזין הבא.
הלו?
כן, מאזינה.
כבוד הרב?
כן.
אני רציתי להגיד, לא היה לי קשר בריכוז, אבל היה לי בעיה אחרת, ואני השתלפתי בבית ספר רגילה שגדלתי, הייתי עיוורת, אני עיוורת, אז מה שהיה קורה אצלי, גדלתי בבית ספר רגילה, אבל לפעמים היה מורה שהיה בא כמה פעמים בשבוע להוציא אותי מהכיתה לשיעורים שלא יכולתי לקלוט אותם, למשל קריאה, כתיבה, כי הייתי צריכה ללמוד לכתוב ולקרוא בברייל וכולי. אז היה לי כמה שיעורים עזר, שיעורי עזר. אז אני לא אומר שזה פתרון אידיאלי, אבל בוודאי יש בה, לא כל מקום יש כיתה מיוחדת כמו שזה דיבר בקריית ספר. אז יכול להיות שזה פתרון ביניים, שהילדים האלה יהיו בכיתה רגילה, אבל יהיה מורה או מורה, תלוי מי, שכמה פעמים בשבוע יקח את הילד לשיעורי עזר. ויכול להיות השילוב הזה, זה לא אופטימלי, אבל יכול להיות שזה פתרון.
את אומרת שזה יכול להיות התחלה טובה.
כן, לפחות שהילד אפילו בזמן הכיתה, אז יש החדר או הבית ספר, אם זה לבנות, יזיק מורה, שמידי יהיה לה כמה תלמידים, תלמודות, ושעה, שעתיים ביום יטפל בהם. אי אפשר לארגן כיתה. אבל בצד שני, הצד הזה, ברגע שאתה מוציא את הילד מהכיתה, כולם יודעים שהוא אחר. אין מנוס מזה, ויש הרבה סטיגמות בזה. בתור חברה, סבלתי מזה הרבה. תראה, כאילו, אני תמיד הייתי בצד, ותקרא לזה חינוך טובה, חינוך מתקדמת. בכל זאת, כל הילדים יודעים, זה ילד שונה, אין מנוס מזה. דבר שני, רציתי להגיד, שבאופן כללי החברה החרדי שם עוד דגש על הלימוד, אז כולם צריכים להיות הגאון, הכי טיפ-טופ בכיתה, 100% גאון מבילנה והרב שטיימן וכל היתר, אז בין ובין, אפילו אם הוא ילד רגיל, יש לחץ מאוד להשיג את הלימוד. וזה ידוע שאפילו בילד רגיל, בכיתה רגילה שאין בו קשב וריכוז, לא כולם יהיו הגאונים, ולא כולם יהיו הכי, 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 רב עבדיה מזיק המון הטיפ-טופ וכל זה, אבל בינינו, בחברת החרדי, אולי אפילו יותר מחברה רגילה, הלחץ הזה להשיג את הלימוד, את הציון, 100%, אז יכול להיות שגם חלק מהפתרון זה לשים דגש על דברים אחרים, לא רק הציונים הטובים, כי ממילא, בתוך 1,000 יצא 100, בתוך 100 יצא 1, אז מה עם כל היתר? אני חושב שזה חלק מהעניין. ודבר אחרון, רציתי להגיד באופן אישי, פניתי לרב לפני שנה לקבל טיפול בבית חם, והתחלתי לקבל טיפול שם, וזה מאוד עזר לי.
יופי, אני שמח לשמוע. תודה, תודה שאת אומרת תודה, זה באמת טוב לי. אני רוצה קצת לשאול אותך, איפה את התחנכת? באיזה מקום את התחנכת? את אומרת שלא היה משהו שהוא מיוחד?
גדלתי בארצות הברית, אז יכולו להורים לשלוח אותי לבית ספר מיוחד לעברים, ולא רצו לעשות את זה, אז גדלתי בבית ספר ציבורי.
למה לא רצו לעשות את זה? כי מה? כי זה לא התאים לתרבות?
בבית ספר פנימיים לעברים זה רחוק מהבית, וזה בין הגויים. אגב, בעלי זיכרונו לברכה, הוא בא ממקום אחר, שלא היה דרך אחרת, רק בבית ספר מיוחד לעברים. והוא אמר לי שבצד אחד זה היה קשה, כי זה היה רחוק מהבית, הוא בא מלבנון, אבל בצד שני, הוא אמר בזה שהוא היה ביחד עם כולם אותו סוג, אותו בעיה, אז לא היה לו את כל ההפליות שאני עברתי. אני עברתי המון הפליות בתור ילד. הייתי צריכה, למשל, בזמן חינוך גופני, הייתי צריכה לעמוד בצד. לא היה לי אסור להשתתף בהרבה שיעורים.
ברור, זה לא התאים.
תמיד המורה היה מוציא אותי מהכיתה. זה לא חלק.
כן. תראי, אני רוצה, אני שמח ככה שאת עולה לשידור, ואני רוצה להעיר על דבר אחד שאת אמרת, וככה קצת, קצת, קצת קשה לי איתו. את אומרת שאם מוציאים ילד לסוג של מורה, או ככה חלק מהזמן, או כאילו בכיתה רגילה, וחלק מהזמן מוציאים אותו, זה נותן לו דימוי של ילד בעייתי. אני חושב ש...
תראה, הם עושים את זה בדיסקרטיות, זה לא צריך להיות ככה. אני לא יודעת, עד כיתה ו' היו מוצאים אותי הרבה. אני לא יודעת אם יתר הילדים בכיתה הרגישו את זה או שמו לב לזה. אבל סוף סוף הייתי רק ילד אחד, בין ילדה אחת, בין כיתה רגילה. אני לא יודעת אם שמו לב לזה או לא.
כן, מה שאני מתכוון לומר, מה שרציתי לומר זה שאולי ילד מרגיש קצת חריג שהוא יוצא מן הכיתה למורה, אבל ילד מרגיש מיליון פעמים יותר גרוע ומושפל כשהוא נשאר בתוך הכיתה ולא יכול
אני,
בגלל...
אני, אין לי את הבעיה מה שאתה מדבר עליה.
כן, ברור.
אני רק אומר מהניסיון, זה קצת שונה. הילד, המורה הייתה מלמד אותי בעיקר קריאוקטיב, אז כמובן הייתי צריכה משהו אחר. אבל יכול להיות זה פתרון ביניים. אני לא מאמינה שבכל מקום יש מערכת, כמו שהוא אמר, בקריית ספר. יכול להיות שזה פתרון שתלמודי תורה או ילדי בית יעקב יסיקו מורה או שתיים, שזה הם יגידו משכורת שלם, ויהיה להם חדר מיוחד, כמו כיתה טיפולי, אבל לא לכל השעות,
אלא לחלק מהשעות. זה בהחלט רעיון יפה מאוד. בהחלט רעיון יפה מאוד, שאולי באמת ניתן ליישם אותו, לא להבדיל ולעשות כיתה מיוחדת לכל השעות, אלא שהילד יהיה בכיתה רגילה, ובחלק מהשעות הוא יעשה. זה בהחלט פתרון ביניים שעונה על הרבה מאוד דברים. תודה שעלית לשידור. תודה, תודה, תודה.
ואני רוצה להגיד ביי חם, זה מקום מעולה, ואני מאוד מרוצה שם, וזה מיה שהתחלתי את השיחות שם. אני מרגישה שאני מתקדמת עם הצהרה האישית שלי, ואני רוצה להודות לרב על...
יופי.
מפעל.
יופי, תודה, תודה, אני שמח בשבילך.
זה פשוט נקודות למחשבה, מה אני אגיד? אין לי את הניסיון מה שהבעיה הזה, אבל כאחד שעבר את זה בשרי, ואחר כך בכיתה זין, כשכבר הייתי הרבה יותר יציבה, לא היה צריך כבר מורה מיוחדת. כבר למדתי איך לטפל בעצמי, איך שאומרים.
בהחלט.
זה לא אומר שהילד צריך את זה כל... אולי בגיל הרך יותר, אבל כל שהוא בשל יותר, יציב יותר, יכולים למעיט את תשומת לב המיוחדת.
יפה, תודה שעלית לשידור, אנחנו רצים למאזין הבא, כי ממש מחכים לנו הרבה מאוד מאזינים היום.
אין בעיה, תהיה בריא, כל מושב.
תודה, תודה, תודה לך. לילה טוב למאזין הבא.
ערב טוב.
ערב טוב לך.
שלום וברכה רמון.
שלום, שלום.
דבר ראשון, רצים להודות לך על הצפת הבעיה, את עושה מלאכת קודש. ממש, יישר כוח עצום, אין לך מושג איזה עדים זה עושה. הייתי מוסיף איזה נקודה קטנה בעניין, שעדיף שיהיה מה יאמרו מדומה, מאשר מה יאמרו לאחר מעשה.
כן, בהחלט. כן, אתה יודע שפעם הרבנית קליין אמרה לי, זה אשתו של רבי משה שאול קליין, אמרה פה משפט מאוד חכם, אני אחזור עליו לטובת המאזינים, אני כל פעם מחדש נהנה מהמשפט שהיא אמרה. היא אומרת, תמיד עדיפה האי-נעימות הראשונה מהאי-נעימות השנייה. ואתה בא ואומר, עדיף מה יאמרו הראשון של איפה הילד שלי לומד, מאשר חס וחלילה אם ילד אחרי זה עובר,
יורד... זה מה יאמרו
בלתי הפיך. בדיוק, יוצא מן הדרך. בדיוק, יורד מן הדרך, ואז חס וחלילה מה יאמרו הוא כבר כבד משקל.
אני אומר, לפעמים צריך פרקטיקה, גם בתוך הכיתה, כמו שאתם אומרים, עד שאנשים יכירו בבעיה, עד שיטפלו בזה, שהעניין הזה יטופל, לפעמים המלמד, הרם, צריך לגלות פרקטיקה יותר לתלמידים, וכמו שאמרת, כשאם יטפלו בבעיות, אז אנשים יותר ידעו, כמו שאתם אומרים, לא רוצים היום שילד ימותה, גם הילדים עצמם מפחדים מאוד, בגלל שהיום זה ממתגים, היום הכל זה מיתוג.
כן, היום הכל זה, כל אחד צריך להיכנס לתוך איזו הגדרה מסוימת, מי אתה, איפה אתה, למה אתה, אנחנו בכלל בדור מאוד מאוד שצריך, כמו שאתה אומר, לתייג כל אדם.
אם היינו מפנימים שבעיה של קשב וריכוז זה כמו שיש בעיה עם ראייה ושמים משקפיים וזה לא אומר שבן אדם ממותג ומשונה, אז פשוט היה יותר קל. חנוך לא אמר, על פי דרכו זה לא חדש, זה כבר מהר סיני. אז אין שום דבר חדש מהתורה. בכל אופן, אני רציתי לשאול איזו שאלה.
כן.
שזה בחור אחד שנפגע בתאונה, אני לא אכנס לפרטים, אבל אני קצת בקשר איתו. הוא, חוץ מזה שהוא נפגע בתאונה, הוא גם יתום, הוא סוחב איתו את היתמות הזאת מאוד חזק. כשאמא שלו נפטרה, הוא לקח את זה מאוד מאוד קשה. עד היום. אבל כשאני משוחח איתו, הוא אומר לי שהוא בתאונה, הוא ברוך השם כל מכות יבשות, אבל וואף, כלומר הגוף הזדעזע מאוד. הוא אמר לי, אני יושב בחדר, אני מחזיק מספריים, ואני גוזר חולצה. והוא גוזר את החולצה של אבא שלו, ואני לא שם לב מה אני עושה. הוא אמר לי, גם בשבת ישבתי וחתכתי את כל הניילון, ואני לא שם לב מה אני עושה, ואבא שלי אומר לי, מה אתה עושה? מה אתה שם למה שאתה עושה? אבל אני בבעיה, ואני לא יודע, השאלה אם זה דבר, יכול להיות שעושה לי זה למשוך תשומת לב, כאילו, תסתכלו עליי, תראו מה עבר.
בן כמה?
בגיל 16.
תראה, זה יכול להיות תוצאה ישירה של פוסט-טראומה. פוסט-טראומה יכולה, אני מדגיש יכולה, אני לא אומר שזה תמיד קורה, זה יכול לגרום לניתוקים שבן אדם, כאילו, כביכול, בגלל הטראומה, הוא יוצר מנגנון אוטומטי שהוא לא יכול לשלוט בו, שבו הוא מתנתק לכמה דקות ועושה דבר, באותן דקות שהוא מתנתק, הוא עושה דברים שהוא לא יזכור אחרי זה שהוא עשה אותם, יכול להיות שהוא יזכור, יכול להיות שהוא לא יזכור, אבל בכל מקרה הניתוקים האלה יכולים להיגרם כתוצאה מפוסט טראומה, ויכול להיות בהחלט שמשתי טראומות שאתה מדבר, גם פטירת האימא וגם תאונת הדרכים, יכול להיות שיש מקום לבדוק האם הוא סובל מפוסט-טראומה ואיך לטפל באותה פוסט-טראומה. אז כדאי לטפל, כי זה לא עובד לבד. סליחה?
זה לא עובר לבד. כדאי לבדוק את זה.
כן, מי שמאבחן את זה זה בדרך כלל פסיכיאטר ילדים, כי הוא בגיל 16.
פסיכיאטר ילדים.
כן, לא צריך יותר ממפגש אחד בשביל לזהות אם הילד סובל מפוסט-טראומה, ואם כן, יטפלו בו, וזה חשוב מאוד, כי אם לא מטפלים בפוסט-טראומה, אחרי זה יכולים לבוא מה שנקרא בקפלשים, שהאירוע חוזר על עצמו, והוא יכול באמצע היום לחוות את האירוע שהוא אף מהרכב שוב וכולי, ואז המוח בשביל להגן עליו יוצר את ההתנתקות הזאת. זה המעגל שהבן אדם נמצא.
וזה הוא בשני יכול אפילו להגיע, להזיק לעצמו בלי משים, כאילו, מהניתוקים האלה.
כן.
אולי אתה מעלה השערה.
כן.
אבל בכל אופן, מה שאני התקשרתי זה שכדאי מאוד לידע את האבא על כזה דבר.
בהחלט. אבא לא מיודע לזה?
אני לא יודע, הוא סוג שנראה שהוא חושב שזה יחלוף לבד. אדם מעדיף לא להתעמק בבעיה, לנחם את עצמו שזה יעבור.
תראה, יכול להיות.
לפעמים אנחנו אומרים, הילד עושה דברים כדי שיסתכלו עליו, אבל אני מרגיש שזה כאילו, כמו שאתה אומר, שזה ניתוקים, כי הוא אומר לי, בשיחות שאני מדבר איתו, הוא אומר לי, אני לא יודע מה זה, אני לא מבין את עצמי, אני רוצה לצאת מזה, ואני לא מבין, אני מנותק, אני מתנתק, אנשים מדברים אליי, אז ממש כמו שהרב הגדיר את זה, אז
כן.
אז מצריך טיפול.
לגמרי.
בשיחה אחת אפשר...
בשיחה אחת אפשר להבחן, אחרי זה הטיפול, הוא טיפול שיחתי ארוך יותר בהחלט, כן, אבל
זה לא עובר לבד. חשוב ההבחון, ברגע.
כן, כן.
בסדר, אז שוב יישר כוח גדול, תמשיכו להציף את הבעיה הזאת, אתם עושים מלאכת קודש, יישר כוח עצמו, תודה רבה רבה.
תודה לך, תודה לך, ואנחנו ממשיכים רב דוד למאזין הבא? לא, אנחנו נצא לאיזה אתנחת המוזיקלית, כמו שאומר רב דוד, רבי שישים לנו משהו יפה לשמוע, בבקשה. מאזינים יקרים, שבנו עליכם אחרי השיר היפהפה הזה של צמד ילד של ישי לפידות ושותפו. ואנחנו, שותפו אריאן כמובן, ואנחנו מיד למאזין הבא. הלו?
הלו?
כן, מאזינה, שלום ולילה טוב.
כן, שלום וברכה. רציתי לשתף, יש לי הפרעת קשב וריכוז.
Welcome to the club.
אתה שומע אותי טוב?
אני שומע אותך מקסים וגם המאזינים שלנו.
כן? אוקיי, מעולה. אז ככה, אני ככה, לטובת המאזינים, אני רוצה ככה להסביר איך זה ממבט של מישהו שבאמת עובר את זה וגדל עם זה, ומה בעצם התובנות שלי לגבי
הטיפול. אני רוצה רק להפריע לך. אני יכול להפריע?
אוקיי, אז
אני יכול להפריע לך? לא גדל עם זה. לא גדל עם זה, גדל מזה. כי כל האנשים שעשו עבודה, בדיוק, לא גדלים עם הפרעת קשב וריכוז, רק אלא גדלים גם ממנה.
אוקיי,
כי אדם שהוא
מוגבל... נכון, אז מעולה. נכון, עם זה אני מסכימה, והקדמת את הסוף, אז מעולה. בכל מקרה אני ככה אסביר שהייתי בבית הספר, ואני... הדבר היחיד שאני זוכרת, שתמיד היו מוצאים אותי מהכיתה. פשוט מעיפים אותי כדי שאני לא אפריע לכולם. מורידים אותי הקבצות, כי תמיד עניתי את כל התשובות בכל, והמורות הודיעו לי שזה לא שיעור פרטי. אז השתדלו כמה שיותר להעיף אותי עד שאני משעמם, שיעור אנגלית ידעתי אנגלית, אז במקום להעלות אותי הקבצה, אמרו, אז פשוט יצאי מכל השיעורים, כדי שלא תפריעי לנו. בקיצור, ביליתי בחוץ יותר מאשר בפנים, עליתי לסמינר, ואותו דבר, הביאו אותי כיתה, שאני יותר שקטה, שאני לא אפריע, שאני לא אקפיץ, ואני לא יכולה לזכור ש... כאילו באמת מישהו ניסה להגיד, יש כאן משהו ילדה סובלת. אף אחד לא ידע לשים את האצבע. ואני בסך הכל עזבתי את התיכון לפני 9 שנים, אני צעירה. ואף אחד לא ידע להגיד, אני גם לא ידעתי, וגם ההורים שלי, אף אחד לא ידע, אבל היה ברור שיש כאן אי שקט. והיה לי נורא קשה, כי נורא אהבתי ללמוד, אבל לא יכולתי, כי המורות נתנו לי את ההזדמנות. ומה שכבר כן ידעתי, כבר לא יכולתי להפגין, כי את מגלה לכולם. וזה שאת יודעת כל התשובות בחשבון, אסור לך להגיד בכל, צריכה להצביע.
אני מבין שהאקטיביות הייתה קשה.
הייתי מאוד אימפולסיבית. זה בעצם ההסך דעת והאימפולסיביות. זה מה שבעיקר מאוד, ותמיד הייתי צועק ממה שאני חוצפנית, ואני קיבלתי מינוסים בדרך ארץ, והודיעו לי כבר מתחילת הסמסטר, המחצית, שאני בהתנהגות מקבלת כמעט נאות, וכמעט מספיק, ובדרך ארץ, ואני באמת לא הבנתי למה. אני פשוט רוצה להגיד מה שאני רוצה, וזה הסגנון דיבור שלי. אז ככה אני, ככה, זה היה, ובתיכון גם, מכאן לשם, בקיצור, רק רציתי לברוח מהמקום הזה, ולהתחתן, וברוך השם זה מה שקרה. ואחרי שהתחתנתי, אמרתי, רגע, רגע, כל החברות שלי עם השכלה ויודעות וזה, ורק אני לא עשיתי חוץ ממה, אני לא יודעת, כי לא נתנו לי את האפשרות. וזה מאוד כאב לי. אז אמרתי, טוב, אז בוא נלך על לימודים שמעניינים אותי. אבל רגע, אני לא למדתי ואני לא יודעת, ו... בקיצור, עשיתי מבחן אינטליגנציה, כי רציתי ככה, חשתי לפסיכולוגיה, ואמרתי, בוא נראה. והיא אומרת לי, המאפחלת, תקשיבי, כאילו, את לא בכיוון, את לא תוכלי. את פשוט, אני רואה שאת רוצה, ואת לא יכולה, אין לך את הנתונים. ואז עשיתי מבחן קשב וריכוז, אני פשוט אמרתי את זה לתועלת, שאנשים יבינו כמה שזה כואב, להיות במקום הזה שאתה רוצה, ואתה מבין שאתה יכול, אבל אף אחד לא מכיר בזה שאתה יכול.
אף אחד לא מאמין בך.
ולא מאמין שאתה יכול, כי, אתה, כי לא, לא, לא הייתה לי את ההזדמנות להפגין את היכולת שלי, כי כבר כשהפגנתי לא נתנו לי. אז מה שקרה בעצם, זה אמרתי, טוב, לא מעניין אותי, אני הולכת על זה. מה שיצא יצא, קודם כל שיהיה לי השכלה. הרי אני לא אמרתי כלום, מגיע לי לשמוע משהו. ואז הגעתי לאוניברסיטה והתחלתי ללמוד, ולא האמנתי. אני יושבת בשורה הראשונה ואני פשוט עונה את כל התשובות, ואני הכי טובה בכיתה. ומה שקורה זה שהסטודנטיות שמאחוריי פשוט מתלוננות למרצה שזה לא הוגן, שהוא מלמד רק אותי, שאני יודעת הכי טוב. ומתלוננות לרכזת, אומרות, מה זה הדבר הזה? היא יודעת, היא עונה, ואנחנו לא מגיע לנו את היחס, ואני פתאום נורא הסתנוותי, אמרתי, כאילו, מה קורה פה? ואני רואה שציונים שלי מאוד גבוהים, ואני מצליחה, וכאילו, מה קורה פה? ואז הבנתי שבעצם כל אחד יכול להגיע לכל מקום, אבל זה יחס זה בדרך שמתאימה לו, וללמוד מה שטוב לו. ובאמת, אני רוצה להגיד ש... פתאום באוניברסיטה הבנתי שמלמדים בצורה שהיא יותר מתאימה.
מה למדת אגב?
בצורה שהיא... מה זה?
מה למדת אגב?
אני התחלתי ללמוד פסיכולוגיה וחינוך, תואר משולב. האמת היא שהתחלתי מדעי החברה. אמרו לי, אתה לא תצליח, אתה לא תוכל. אמרתי, טוב, נלך למדעי החברה. נקראתי קורסים הכי קלים, אני לפחות יהיה לי משהו, שאני פשוט אלמד בשביל הנשמה, ככה בשביל החסך שלי, מתור טיפול חסכי. ואז ראיתי שאני ממש מצליחה, אז אמרתי, בוא נשדרג לפסיכולוגיה. וראיתי שפסיכולוגיה זה גם קטנה, אמרתי, בוא נעשה פסיכולוגיה וחינוך. שיהיה לי ככה את כל האופציות, ואני רואה שאני מצליחה, הטילים שלי גבוהים, ואני...
איפה את אוחזת היום?
לפני כל מטלה, אני באוניברסיטה הפתוחה.
איפה את היום? באיזה שנה?
אגב, זה מה שמתאים לי. מה?
באיזה שנה?
אני בשנה שנייה. אני בשנה שנייה כבר. ואני ממש, ברוך השם, מצליחה, ואני כל פעם, הטילים שלי עולים, ואני מלמדת את עצמי איך ללמוד, אני... ואני פתאום אומרת, רגע, מבחן האינטליגנציה שעשו לי, הוא בכלל לא אמין, כי הרי יש לי משהו בכל ההבנה, ההבנה שלי נורא נורא מסוימת, ובסוג ההסך דעת שיש לי, ואני רואה שכשבאמת, אני עכשיו אומרת את דבת הרטלין, שאני לוקחת רטלין, זה לא אותו דבר שהורים, אני ממש מבקשת, תתנו לילדים שלכם רטלין, אתם לא יודעים כמה שזה כיף ללמוד עם רטלין, כמה שזה נחמד שאתה יכול לשבת 4 שעות ולהתרכז, בלי זה, זה בלתי אפשרי. ממש, אי אפשר. וגם יש לזה הסבר של המהלך של הדופמין במוח, שפשוט הוא לא עובר. ישיר.
כן, ברור, זה ברור. זה ברור. אבל את יודעת מה, אני רוצה
לקחת... מה שאני רוצה בעצם להגיד,
כן.
לסיכום, שהמגבלה הזאת בעצם הצמיחה אותי. כי אם הייתי עומדת רגילי והייתי כמו כולם, אז לא הייתי מגיעה למה שאני מגיעה היום, ולא הייתי גם רוצה להגשים. ולהוכיח
לעצמי
שאני יכולה.
אז בעצם זה ארבע שנה. יש לזה גם צד שני. אני מעריך שאם הייתי יכולה להחזיר את הגלגל ולמנוע את הסבל, הרי כמה פעמים שמעת שאת התגלמות הרוע ותלמידה רעה וחצופה, וכמו שאמרת בהתנהגות, עוד כמעט מספיק.
כל הזמן. יפה. כל הזמן.
אני מאמין שזה נותן את אותותיו ורישומיו בנפש האדם, והייתי יכולה לחסוך את זה.
נכון.
אם רק היה איזשהו פתרון שמתאים לילדים כאלה.
לגמרי, לגמרי. אני, יש לי בן בן 6 עם בעיית קשב ריכוז.
ברור.
ואני יכולה להגיד אפילו בתור אמא שעברה את זה, ואני רואה את הקושי שלו, ובתוך הבית זה נורא קשה, באמת, זה לא קל.
איך את עוזרת לו?
לגדל ילד שפשוט מרחף כל הבוקר ולא מבין שיש הסעה, זה מאוד מאוד קשה.
ואיך את עוזרת לו? כאמא שהייתה שם.
ואני אומרת, כאמא שהייתה שם, אני חייבת להזכיר לעצמי שרגע, רגע, הוא זה שסובל, זה לא אני, זה הקושי שלו. למרות שאני סבלתי, זה אפילו קשה לי, אז אני פשוט אומרת בהבנה לכל שאר ההורים, שידעו שזה קשה, פשוט לחוות את הילד. הנה, איפה הילד שלי עכשיו נמצא? הוא עובר את זה, זה קשה, הוא לא מבין. אין לו ערך של שעון, אין, גם לי, היום. אני יכולה להגיד שעם כל המטלות שלי, ועם כל מה שאני עושה, אין. מי שיש לו את הבעיה, את הקושי הזה, אין ערך של זמן, אין... כל הניהול הוא מאוד 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 מורכב. זה לא פשוט, זה התנהלות חיים, זה מאוד מאוד מקשה על כל דבר, על כל מערכת, על כל תובנה, על כל למידה חדשה. ובאמת, ברגע שידעתי לקבל את זה, ולקבל את עצמי ולהבין שהנה, זו המגבלה שלי, ואני עובדת יחד איתה, והתחלתי לקחת רטלין ממש בתקופה האחרונה, כשאני צריכה את זה, אני פשוט יותר ויותר יודעת, להודות קודם כל לבורא עולם על הקושי הזה, שזה, אני יודעת שזה הדבר שהכי יצמיח אותי בחיים, ולא רק הפרעת קשב ריכוז, אלא כל מה שהתלווה לזה, כמו שאמרת, כל ההשפלות, הגערות, כל הסטיגמה, כל הזה שכאילו מה את שווה, ומי את, ואם את יודעת, אז מה את מגלה, ואם את עונה, אז את חוצפנית, שזה בכלל לא בשליטה, והיום אני יכולה להגיד שאני...
תגידי לי, אני רוצה לשאול אותך למרות שיש לנו עוד... תשמעי, יש לנו עוד המון מאזינים שרוצים לעלות לשידור, ואני חייב לשאול אותך, כי אני מתעקש על השאלה הזאת. מה את עושה היום, אחרי שאת כל כך מבינה מה קרה עם עצמך? כמה השפילו אותך? כמה זה היה לא הוגן? מה את עושה בשביל שהילד בן השש שלך לא יחווה את אותם דברים? חוץ מזה שאת מזכירה לעצמך בבוקר שהוא מרחף ולא מבין, יאללה תתלבש כבר, יש עשה, מה אתה חולם? חוץ מזה שאת מזכירה לעצמך, מה את עושה שהמערכת לא תרמוס אותו, כמו שאת טוענת, ואני מאמין לך, שרמסו אותך? מה את עושה?
האמת היא, שכיום בגן שפה, ואני מאוד מאוד בקשר טוב עם הגננת, ואני ככה ממש משתדלת להיות במעקב צמוד לוודא, שבאמת לא רומסים אותו, ונותנים לו את היחס המתאים לו, ולגבי חיידר באמת, כל מה שאמרת עד עכשיו, זה מה שאני חושבת, כאילו, לשים אותו בכיתה רגילה זה לא אפשרי. כיתה מיוחדת זה לא מתאים לו, הוא ילד חכם ונבון ומוכשר והנראה יותר מהסטנדרט. אז זה בעיה, זה בעיה רצית, אני באמת דואגת לילד הזה. זה לא פשוט.
את הקריאה
הוא
עוד
לא, הוא רק עכשיו רוכש את הקריאה. אבל מה אני עושה בשביל זה? האמת היא שיש לי פשוט חלום להילחם בזה.
אז תראי, בוא נילחם ביחד, הנה אני מעלה את הדבר הזה ו... התוכנית מוצפת בעשרות שיחות, את לא מבינה מה שקורה פה על המסך. אני רוצה לשאול אותך שאלה, קצת מעצבנת, אולי. אני לא יודע מי את, ואל תגידי מי את, אני לא יודע לאיזה חוג את משתייכת בדיוק. האם את היית שולחת את הילד שלך ללמוד מגמה נוספת? היית מטפלת בילד באמצעות רכיבה טיפולית? האם היית שולחת אותו לבריכה פעם בשבוע? האם היית מוכנה שהוא ילמד קורס בנגרות? בחשמל, באלקטרוניקה, ציור, נגינה. כן, היית מוכנה?
הייתי משתוקקת להקים מוסד כזה. אני בגיל 4, שעשיתי באבחון פסיכולוגי ראשון, אמרתי למאבחנת, הלוואי שהיית מוצאת לו מוסד שמלמד נגינה. שכל המהלך זה דרך נגינה, כי הוא
מוזיקלי.
זה נראה מאוד מוכשר ומוזיקלי ושר יפה. אמרתי, הלוואי שכל המערכת תהיה בנייה סביב זה. המנגינות והמוזיקה והשירים והריקודים, בדרך זה לומדים, בדרך זה יוצאים ועושים פעילות, ומסמכים אנשים, וזה מה שהייתי רוצה. באמת זה מה שהייתי רוצה בשבילו.
איפה את גרה?
זה מה שחשוב לי. אני בירושלים.
בירושלים?
אני חרדית.
אז תשמעי.
כן, ברוממה.
ישנו, אם יש לך כסף, ישנו איזשהו מכון, אני לא יכול להגיד את השם כי אסור לי. אני רק יכול לרמוז שהוא נמצא בארנוף. יש שם מקום שמלמד ילדים גם בגיל הזה כבר, ואני חושב שהיה חכם לקחת את הילד, ובמקום שהוא יחווה כל היום השפלות וחוסר הצלחה, גם אם לא משפילים אותו. את יודעת, ילד בכיתה הזו, בגיל כזה שכל הילדים כבר קוראים והוא מתקשה, אף אחד לא צריך להגיד לו, סליחה על הביטוי, אתה דפוק, כי הוא רואה שהוא דפוק, הוא רואה שהוא אחר.
הוא מרגיש את זה, בוודאי.
אז אם יש לו משהו שמרומם אותו, כמו מוזיקה, והוא טוב בזה, תני לו משהו לחיים שירומם אותו, כדאי. בסדר?
לגמרי, לגמרי.
המון בהצלחה, תודה שעלית לשידור, אנחנו רצים למאזינים הבא. אנחנו...
תודה רבה רבה על התוכנית.
בבקשה, בבקשה.
יש כוח גדול על הנושא הזה, זה ממש חשוב ומועיל.
אני מאמין שזה הצלת נפשות. תודה רבה ולילה טוב למאזין הבא.
שלום לרב מונק.
שלום וברכה.
שלום. האמת, במקרה יצא לי לשמוע את השידור שלך, בדרך כלל לא תדעי, אבל שמות שאני אשמע.
אין מקרה בעולם.
אין מקרה בעולם, זה הכל רק משה. סתם, אני שמעתי אותך קצת, וראיתי אותה מאוד מבין בנפש האדם. כל נושא של חינוך, פרנסה, כל ה... עניין של נפש האדם, אבל סתם המבינה הקודמת דיברה לגבי ריטלין. במקרה סתם, שאתה יודע שיש לזה שיטה אחרת, גם לא רק לשתות את הסם הזה שקוראים לו ריטלין, כי זה תכלית הסמים קשים הדבר הזה, אבל יש עוד דרכים חוץ מזה.
בוא תספר לנו.
אוקיי, מה שאני חושב, אני גדלתי על הריטלין, ולקחתי אותו מאז ומתמיד, וזה מה שעבר לי בחיים.
אז למה אתה מדבר נגדו? למה אתה זורק אבל לבין ששתית?
לא, לא נגדו, אני לא נגדו. אני לא נגד, אלא יש שיטות אחרות גם בלי זה. וברוך השם זה מה ש...
גם בלי זה? כן? אתה יכול להוכיח את זה? כי תראה, המציאות שאתה לקחת...
שמעת על הרב?
לא, אני רוצה רגע להסביר משהו.
אני אגיד לך, זה מאוד עזר לי בחיים, אבל שמעת על הרב הרוש?
אם אני שמעתי על הרב...
הרב שלום הרוש.
בטח שמעתי על הרב הרוש, מה השאלה?
נו, מה הוא אומר?
אני יהודי, לא?
הוא יש לו שיטות מדהימות, אני אומר לך ששיטות האלה תמיד יעזרות, יותר מריטלין, יותר מהסמים הקסים האלה, תאמין לי. השיטות זה אמונה ותפילה, מי שיש לו אמונה ותפילה להשם, אז הוא לא צריך את הדברים האלה.
תראה, בוא אני רוצה להסביר לך משהו. אני רוצה להסביר לך משהו.
נכון שהיה בדור צריך את זה,
כמה שנים אתה נטל את הריטלין?
20, אני בן 20, אני יודע, אבל בן אדם שהמביא לילד לעולם...
לא, אני רוצה להסביר לך משהו, אני רוצה להסביר לך משהו. אחרי 20 שנה, שאתה נעזר בריטלין, אתה לעולם לא יכול להוכיח היעדר, ואני רוצה להסביר לך, ישנם חס וחלילה אנשים שמנסים...
לא 20 שנה, אני לקחתי את זה עד גיל 13-14, לא... מגיל 5 עד גיל 13,
מה מצב הלימודים שלך היום?
מצוין, אני
בסדר גמור. יפה. זאת אומרת שהריטלין עזר לך ברוך השם הרבה שנים, והיום אתה מתמודד גם בלעדיו.
הוא עזר לי, אני חייב לציין, ברור שזה עזר לי. באמת שזה עזר לי, והיום אני רואה את זה. פעם לא יכלתי לשבת ללמוד, כאילו הייתי יושב בכיתה, בלי ריטלין הייתי משוגע. היום אני מוקרא וכל זה.
בדיוק, כי יכול להיות שאם הילדות שלך הייתה בלי ריטלין, יכול להיות שהיום היית במקום אחר ופחות טוב מהמקום שאתה נמצא בו. לכן אני אומר שאי אפשר להוכיח
את העדר. אני מסכים, בדעתי, נכון. אבל יש שיטות שגם בלי ריטלין, ולדעתי זה עבד עליי, כאילו זה... הרי מה זה ריטלין? זה סם. בן אדם לוקח אותו ונהיה יושב מצליח ללמוד, נכון? אפשר גם ממונה, תפילה, דברים כאלה, תבין.
בהחלט הבנתי. תודה רבה לך שעלית לשידור.
אז בוא נגיד לך משהו, בוא נגיד לך.
רק בקצרה, כי יש לנו ממש המון 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 מאזינים, ואני מנסה לחלק את הזמן בהגינות בין כולם.
אנשים שמביאים ילד לעולם, כן, דבר ראשון שהם תכין זה להתפלל עליו, לפני כל מה שהם, כל תוכניות שלהם, לפני הכל זה להתפלל עליו, אתה מבין? תפילה כאילו זה לא...
בהחלט, בהחלט.
האם אנשים היו יודעים איזה
תפילה, בלי תפילה, חס וחלילה, אין לנו כלום בעולם. אני מודה לך שעלית לשידור ושהחכמת אותנו בשיטות נוספות, ואנחנו אומרים לילה טוב לשיחה הבאה. הלו?
שלום,
ערב
טוב.
כן, לילה טוב.
אני רוצה מדברת
עם מקום שאני
רוצה
להתגייס
אליו. ילד שלומד בכיתה מקדמת, ואני יכולה להגיד שהאחים שלו מקנים בו, למה הוא אצל המורות והם לא.
נו, ברור.
יש לו הרבה מבצעים ופרסים וכל מיני דברים שבהחלט גורמים להם לקנה. אז אני כן רואה שיפור במערכת בכל הנושא הזה. אני, יש לי 6 ילדים, ברוך השם. אני עצמי היום... עסקת בעיצוב פנים, ובעבר עסקתי בעוד כל מיני דברים שהם בתחום האסתטיקה והאומנות, ושברכו ברך אותי בהרבה כישורים והרבה תחומים, ובכל אחד מהם תמיד הייתי הכי טובה, והייתי תמיד ועדיין ברוך השם מוציאה עבודות מצוינות, מעולות, אני יצירתית בצורה לא רגילה. ובתור ילדה אני כנראה שהייתי עם הפרעת קשב וריכוז, אבל לא הייתה המודעות שיש היום, לא הציעו לי לא טיפול ולא רטלין ואפילו לא לבחון. והייתי מה שאז היה נקרא עצלנית הכיתה. וחייתי במשך הרבה הרבה שנים בתחושה של אני מישהו אחד, יש בתוכי אמון, הכרתי את הכישורים שלי, ידעתי את היכולות שלי, הרגשתי. שאני משהו, ושבעצם העולם רואה אותי כמישהו אחר. סוג של תחפושת שאני מתלבשת בבוקר, לפני שאני יוצאת מהבית כאילו לובשת כמו מין מסכה. ובעצם אף אחד לא באמת יודע מי אני ומה אני, חוץ מזה שאני עצלנית הכיתה, ושאני מאחרת לבית ספר כל יום.
הרבה השפלות עברת.
כן. לא, כמובן שאני לא דנה אף אחד... אף אחד לא רצה להשפיל, אבל זאת התחושה שקיבלתי משפטים כמו את יכולה יותר, את לא ממצה את הפוטנציאל וכל מיני כאלה.
אה, לא שאלו אותך.
את לא מנסה.
תגידי, לא היה איזה מערכת השוואתית, לא הייתה מערכת השוואתית ששאלה ולמה אחותך יכולה יותר, או לימדתי גם את אחותך והיא הגיעה להישגים יותר
גדולים. אני חייבת לציין שההורים שלי, כנראה שהיום בתור אימא אני יכולה רק להעריך אותם, הם דווקא מאוד פתחו בי את השלחותי מגיל מאוד צעיר לחוג ציור ולחוג נגינה, ו... ממש דאגו, בגיל 12 כבר קנו לי מחשב של גרפיקה.
אז יכול להיות שזה מה שהציל אותך, יכול להיות שזה מה שהציל אותך, כי את יודעת, אני תמיד...
אני בטוחה שזה מה שהציל אותי.
אז קודם כל יש לך הורים מדהימים. אחד מה...
זה נכון, וממש לא מתוך זה מודעות או משהו, פשוט אנשים של פעם אמיתיים כאלה. באיזשהו שלב הגעתי לסמינר, למפרע התברר לי שבכלל לא התקבלתי לסמינר, וההורים שלי דאגו להסתיר את זה ממני, ואבא שלי הפעיל את כל הפרוטקציות שבעולם שאני אכנס.
וואו.
סמינר אחד מהטובים.
אבא מיוחד.
ושם היה לי מאוד מאוד רע ומאוד מאוד קשה, אתה מכיר את אבא שלי אגב.
טוב. גם אחד המאזינים הקודמים גם טען שאני מכיר אותו, זה מתחיל להיות מסקרן פה, אולי אפשר לעשות במערכת משהו שידעו מי מדבר, דוד, אה? טוב.
כן. באמת בן אדם מיוחד. אבל אחרי שנתיים של לימודים בסמינר, שנרגשתי כל כך מושפלת עוד הרבה יותר מהיסודי, הרגשתי ממש בשנה השנייה של הסמינר, הצמידו לי איזושהי, רצו כמובן בטובתי, אבל איזושהי חונכת כזו שהייתי צריכה ללכת אליה כל יום, בחורה שהייתה כמה שנים מעליי, והייתה מהחרוצות והמוכשרות של הסמינר. ובשבילי זו הייתה השפלה איומה. אני זוכרת שפעם שהייתי צריכה ללכת אליה כל יום, לא הייתי מסוגלת לנקוש על הדלת של הבית, ממש איסורי נפש, ממש.
מה היית צריכה לעשות שם, לדווח לאיך התנהגת באותו יום?
לא, לא, היא הייתה בלימודים, המורה הייתה נותנת לה את החומר הנלמד, והיא הייתה נמצאת לי אותו פשוט אחד על אחד, אבל בעצם המורה היא באמת רצתה לעזור לי, וכל מה שהמבחן היא נתנה לי מבחן מיוחד עם איזה 3-4 שאלות ספציפיות שהיא ישבה ולמדה איתי את, את השאלות האלה. באיזשהו מקום המורה באמת רצתה בטובתי, אבל באמת גם הייתי מקבלת ציון טוב, אחרי שכל השנים אני רגילה לקבל 40 במבחנים. אבל הרגשתי נורא מושפלת, הרגשתי שמתייחסים אליי כמו לילדה מפגרת, ולא הייתי כזו, האינטליגנציה שלי הייתה מאוד גבוהה. הייתי ילדה מאוד מאוד בוגרת, הבנות בגדי אף פעם לא עניינו אותי, תמיד היו לחברות בוגרות ממני.
אז אני שואל מה... אבל
התייחסה אליי ממש כמו...
אז בוא אני רוצה לשאול אותך שאלה. יש לך את כותבת לי, ברוך השם...
מה יש לי?
6 ילדים. אני אמא ל6, כך כתוב לי פה.
נכון.
אז אני שואל, מה את עושה למען הילדים שלך? האם יש לך ילדים שהם עם אותה הפרעה? לפחות 1, 2?
כן.
אוקיי, ומה את עושה... איך את משיבה למה שההורים שלך עשו לך, שזה משהו מאוד מאוד ייחודי, אבל מאוד ביתי? איך מבחינת המערכת? כי אנחנו רוצים לקרוא קריאה למערכת. תפסיקו לחסוך בכספים, או תשיגו מקורות כספיים נוספים, בכדי לתת לילדים האלה את מה שהם צריכים. מה את עושה למען העניין הזה היום?
אני, קודם כל יש ילד אחד שהוא... בכיתה מקדמת, זה אמרתי, זה באמת עושים שם השתדלות מאוד יפה. יש לי עוד 2, אחד כבר בישיבה, ברוך השם, הוא מסתדר איכשהו.
מה זה כיתה מקדמת? אני רוצה להבין, כולם מדברים פה על כיתות מקדמות, במודיעין עילית הוא דיבר על כיתה מקדמת, אני קורא פה שבביתר יש...
כיתה מקדמת זה לא כיתה של חינוך מיוחד, אולי זה כן נקרא במערכת חינוך מיוחד, אבל זה לא ילדים...
לא, אבל איפה את גרה? איפה את גרה?
אני גרה ביישוב קטן, ליד ירושלים.
כי את יודעת, פה כתוב לי משל...
אני אגלה, תל ציון, כל מי שמכיר אותי ושמרתי, אבל זה...
לא, זה לא נורא, תאמין לי לשמוע כל כך...
לא, לא, אני, האמת היא שהייתה לי מטרה. אני מרגישה שליחות, אני לא הגעתי עוד לנקודה, אבל בין יתר הכישורים שלי, יש לי כישורי במה, ברוך השם, שירה ומוזיקה ומשחק, ואני כרגע עובדת על... תוכנית מיוחדת, אני כבר כמה שנים מבשלת את זה, מרגישה שעכשיו הגיע הזמן לצאת עם זה, ואני מכינה פשוט הופעה למורות, אני רוצה לעבור בבתי ספר, ולהופיע עם הסיפור שלי. והמטרה שלי היא כזו, מה שאני הרגשתי כל השנים, שגם ילד שאולי לא מצליח בלימודים, דרך כלל זה ילדים, מה שנועה אצל הילדים שלי, מאוד יצירתיים ומאוד מאוד מוכשרים, אולי לא בתחום של הלימודים, אבל בתחומים אחרים. ואם היו באים אליי בתור ילדה ושואלים אותי, מה את אוהבת לעשות, או איפה את רואה את עצמך בתור אישה עוד כמה שנים, ומישהו היה בכלל נותן לי לדבר על מה שאני חושבת ועל מי שאני, ומישהו היה מקשיב לי, אני בטוחה שאני, בזכות ההורים שלי, בסופו של דבר שלחו אותי ללמוד בחול, בסמינר, וזה מה שממש הציל אותי, שמה בניתי את עצמי, שמה הייתה לי הזדמנות להראות מי אני ולהכיר את עצמי לעולם בלי הסטיגמות שהיו עליי לפני זה, וזה מה שהציל אותי, וזה אני חייבת להורים שלי תודה. אבל אני לא יודעת איפה הייתי אם לא הייתי עוברת את המסלול הזה. אני בטוחה שאם הייתי ממשיכה ללמוד באותו מקום שבו למדתי לפני, היו מחתנים אותי עם איזה בן אדם לא בסדר או משהו כזה.
וואו.
ולא הייתי איפה שאני היום.
טוב, אז זה באמת סיפור הצלה מופלא, ואני חושב שאת צריכה לקחת את הניסיון ואת מה שעשו לך ולהעביר הלאה.
אני באמת מרגישה שליחות, מרגישה שאני צריכה לצעוק את זה. זה ילדים מוכשרים בדרך כלל, ילדים שלא חסר להם כלום חוץ מההפרעת קשב הזו שלא נותנת להם להקשיב. ואגב, אני לא הייתי ילדה מופרעת, הייתי ילדה מאוד מאוד שקטה, מה שנקרא ADD בלי ה-H,
כן.
מאוד רגועה בהתנהגות, הייתי ילדה טובה ירושלים. ולכן אף אחד גם לא המורה הייתה בטוחה שאני מקשיבה לה, הייתי עוקבת אחרי המורה עם העיניים וממש יושבת בשילוב ידיים בשקט, וזה היה נראה שאני מקשיבה, אבל האור שלי היה בעולמות אחרים לגמרי בלי שום שליטה. אז מה שאני רוצה לומר בעיקר לצוות חינוכי, זה שאם יש לכם בכיתה ילדים כאלה. תנסו לעזור להם למצוא בעצמם את הנקודות שהם כן חזקים בהם וטובים בהם, ולחזק את זה, לתת להם איזושהי תחושת, איזושהי חוויית הצלחה כלשהי, ולא רק חוויות של כישלון.
הלוואי...
לא מוצפות אחת אחרי השנייה.
תראי, אני לא הייתי מפיל את זה על המורה הפרטי המבודד, אני חושב שזה בהחלט
לא,
כן עניין
ודאי,
של
ודאי.
המערכת.
אני כבר הופעתי עם ההופעה הזו מול הורים ו... וקיבלתי פידבקים מהורים לילדים כאלה, עד היום אני מקבלת טלפונים. ברור שזה גם להורים.
נשמע מאוד כל. מעניין, אבל... נשמע מרתק. טוב, תשמעי, תדעתי אם הקדוש ברוך הוא הוריד אותך לעולם עם הפרעה קלה כזאת, בשביל שתעזרי לעוד עשרות ומאות ילדים אחרים.
אני אז... לא, אגב, אני לא רואה את זה כהפרעה, אני חושבת
לא, זה כן, זה...
הקישורי המיוחדים שיש לי...
נכון, לא, תראה, בוא אני אגיד לך.
זה מפריע באיזשהו תחום מסוים, אבל אני רואה הרבה יותר יתרונות בדבר הזה מאשר חיסרון.
נכון, יש כאלה שקוראים לזה מתנת קשב וריכוז, כי הרי לכל בן אדם לא יכול להיות בו זמנית...
אני
גם...
קוראים לזה אצלי בכל אופן מתנת קשב וריכוז כישורים.
יפה, אז זה מה שאני אומר. כן, את יודעת, בן אדם לא יכול להיות בו זמנית גם גבוה וגם נמוך, גם שמן וגם רזה. ולא יכול להיות בו זמנית גם ער לכל מה שקורה בסביבה, אם הריכוז שלו נורא גבוה. הרי תמיד אומרים שבצבא החיילים הכי עירניים הם החיילים שיש להם הפרעת קשב, כי החייל שמסוגל להיות מאוד מרוכז, עד כך שהוא לא שם לב מה קורה סביבו, הוא אומנם לא סובל מהפרעת קשב, אבל הוא סובל מזה שמישהו יכול להפתיע אותו באמצע, כי הוא מאוד מרוכז. אז אין מעלה בלי חיסרון, ובאמת המעלה של אנשים שלא יכולים להתרכז, זה הערנות שיש להם לדברים אחרים. תודה שעלית לשידור, אנחנו חייבים לענות לעוד מאזין, ויש לנו עוד מאזין שאני רואה על המסך שממתין לנו. תודה רבה על השיחה הזאת, לילה טוב למאזין הבא. לילה טוב. הלו, מאזינה? הלו? יש לנו מאזינה על הקו? כן.
כן, הלו.
כן.
הלו.
כן, שומעים אותך.
כן, שלום.
שלום.
כן, שלום וברכה. לילה טוב.
לילה טוב.
קודם כל, רציתי להגיד שבאמת תודה רבה על הצפת העניין החשוב הזה.
כן.
זו אחת שלא הובחנה, כי באמת בזמני לא היה את כל האבחונים, כל הפציעה הזאת. אבל ברוך השם, היום אני אמא לחמישה, ומתוכם ארבעה כבר מאובחנים.
מאובחנים, אוה.
כן, כן, מאובחנים, אז תמיד זה סקאלה הרי.
כן, יש הרבה רמות. כן.
כן, בדיוק. לכן גם אני לא אובחנתי, כי הייתי מן הסתם בצד הקל יותר.
אצלנו אומרים, היית מספיק חכמה בשביל להסתיר את ההפרעה.
כן, כן, זה יסתדר. כן, וחשבתי תמידה טובה, למרות שהחוויה שלי טובה.
החוויה מה?
החוויה שלי... משנות הלימודים לא כל כך טובה.
אוקיי.
לכן אני אמרתי שבאמת לא אתן לילדים שלי לעבור את מה שאני עברתי, ולהרגיש שהם לא מספיק. ואני בעד טיפול, ואני בעד טיפול תרופתי גם כשצריך.
בהחלט.
ושם היום כולם, אנחנו מחלקים בבוקר כדור לכל דורש. ועברנו גם ילד אחד כמה וכמה סוגים, זה לא תמיד עוזר הסוג הראשון.
ברור.
וברוך השם, באמת ברוך השם, יש לנו היום פתרונות. אבל אני חושבת שחוץ מהפתרונות התרופתיים, אנחנו, ומה שאני קצת, באמת, קצת היה אכפת לי בהצעה שלכם למדר את הילדים ולחלק אותם לקבוצות, כן? לקחת אותם ולהפוך אותם לזה קבוצה מוגבלת, זה קצת היה ממש...
לא, לא למדר אותם, לא למדר, לא למדר, לא למדר, חלילה, לא אמרתי למדר. אמרתי לתת לילדים את הלמידה באופן שמתאים להם. כי בתוך כיתה, גם לי יש ילד עם הפרעת קשב וריכוז, ואני אומר שבתוך כיתה רגילה, להכניס ילד, שתכלס, איך שלא תהפכי את זה, הוא לא מסוגל לאורך השיעורים, הוא לא מסוגל לשבת כל כך הרבה שעות, ואז הוא מתחיל לקפוץ, ואז המורה מתחיל להשפיל אותו, ואז למורה של אחרי הצהריים בכלל אין סבלנות בשבילו, אני הייתי מעדיף בשבילו לא למדר אותו, לתת לו כיתה קטנה, וחס וחלילה לא לתת לו את ההרגשה שהוא חריג. זה לא חייב לבוא ביחד. בואי תביני, כיתה קטנה ומותאמת לא חייבת לבוא עם אמירה, אתה מסכן, אתה חריג. ממש לא.
לא, אני מסכימה איתכם באופן עקרוני, זה ברור. אבל, לצערי, באמת, כמו שכבר אמרה איזה מאזינה אחת לפחות לפניי, שלצערנו, בציבור שלנו, העניין הסטיגמטי הוא חזק מאוד. ואני אגיד לכם את האמת, אני חשבתי, כי כמו שעבר פה כאורך לכל השיחות, שאנשים עם הפרעת קשב הם יותר יצירתיים, הם יותר, יש להם כישורים יצירתיים מכל הסוגים, כן? אומנות, מוזיקה, במה וכולי. חשבתי אפילו לפתוח לבנות, כי בנות הרי לא חייבות במצוות לימוד תורה, כן? שאם הבנים זה עניין אחר.
לא, לא.
אבל לפחות הבנות, לפתוח להם איזה מסגרת.
פה אני חולק עליך בענק, אני רוצה להסביר לך למה. אני חושב שהטענה שאמרת עכשיו, את יודעת, נהוג להגיד עליה, אבי אבות ה... לא רוצה להגיד מה. אין יכולת לבוא ולהבדיל בין בנות לבנים בעניין הזה. כי לא ייתכן שילדה על כיסא גלגלים יתייחסו על ה-X, וילד על כיסא גלגלים יתייחסו על ה-Y, רק כי הוא גבר ורק כי יש לו מצוות לימוד תורה. ואם אנחנו דואגים ללימוד התורה שלו, אנא, בוא לא נסני עליו את התורה שאותה
לא,
אנחנו כל כך רוצים שהוא ילמד.
לא, אני בוודאי מסכימה.
וזה לא הוגן, לבנות אני... יש...
אני אפילו לא נכנס לשאלה עקרונית. עוד לפני השאלה העקרונית, אני אפילו לא מדברת על זה, אני אומרת, אבל אפילו לבנות לא היו מסכימים אצלנו בציבור לעשות דבר כזה.
למה?
אז יד היה הופך להיות בכיתה טיפולית, כי ככה זה מה שהיה קורה.
אבל על דקה בחינה, על זה אנחנו מדברים.
הילדים הכי מוכשרים בכיתה. למה שיהיה להם שם כזה?
שוב.
למה? כי יש להם, עכשיו אני אגיד לכם משהו. הרי בציבור הכללי, כן, הם מתמודדים גם עם הפרעת קשב.
ומה הם עושים?
מתמודדים עם זה בצורה של הקלות. יש הקלה במבחנים יש, ואני אגיד לכם, לאחד הבנות שלי, כן, שיש את ההפרעה, יש לה מורה נהדרת, מורה מקסימה, שהיא אומרת לי, תראי, הלוואי שהייתי יכולה לתת לה את כל מה שהיא צריכה, אין לי אפשרות, כי אני בכיתה של 30, יש לו כמעט 40 ילדות, אבל היא דיברה עם כמה מורות אחרות, ונתנו למישות, לדוגמה, אם
לא נתנו לה?
מבחן, כי היו גם הקלות, מה זאת אומרת, לא באופן רשמי, אבל היא נתנה לה הקלות, כן? לדוגמה, אם יש גם מבחן וגם שיעורי בית, היא לא צריכה ללמוד גם למבחן וגם שיעורי בית, כי מאוד קשה להתרכז וצריך לעשות את זה לסירוגין, כן? עם הפסקות. אז אני כותבת למורה, היא למדה למבחן, היא תמצה, ונגמר, והיא מבטרת לה, היא לא עושה מזה עניין. זה יום אחר, היא משלימה את זה. או לדוגמה, אם בשיעור מסוים יותר קשה לה, אז היא אמרה לי, מבחינתי שהיא לא תיכנס. לא שלא תיכנס, היא כן נכנסה, והיא גם אמרה המורה שתתחשב בה. ברגע שלא מסתכלים עליה כילדה בעייתית שרוצה לעשות רע, באים אליה בגישה אחרת. אני חושבת שהמערכת צריכה להכיל את כל החברה. אני חושבת שאנחנו כחברה, הרי זה מה שאנחנו רוצים, להכיל את השונה, להכיל את האנשים הקצת אחרים. זה הרי גם מה שאתם עושים בבית חם.
נכון, אבל אנחנו רוצים...
כל אחד ימצא לעצמו איזה פינה, וכל אחד יישב לעצמו לבד.
לא, ברור, ברור. השאלה היא, תראי, אני מסכים איתך מאוד, אבל אני בשבוע קודם, אני לא יודע אם שמעת את התוכנית, אני הבאתי מודל... אוקיי, אז אני שבוע שעבר הבאתי מודל שקיים בארצות הברית, לא ששמעתי ממנו, אלא הייתי בארצות הברית, ביקרתי את התוכנית הזאת, הסתובבתי בבית הספר, וראיתי איך שאותם ילדים לומדים בצורה רגילה, לא מרגישים שום חריגות, אבל מה כן? כן נותנים להם את הלמידה בצורה שהם יכולים להכיל אותה.
בית ספר חרדי?
ברור. מה השאלה בכלל?
לא, בסדר, לא, אולי זה בית ספר רגועי, אני לא יודעת.
לא, בית ספר חרדי על טהרת הקודש, אפילו קוראים לזה ישיבה, כי שם גם חיידר נקרא ישיב, ועושים את הדברים, וילדים, במקום לתת להם שיעור של 45 דקות או 50 דקות, יש שיעורים של 20 דקות, הפסקה, חוזרים לשיעור. יש להם שיעורים בעוד דברים נוספים. זאת אומרת, הילד לא נמדד רק בלמידה, של 50 דקות. ואני חושב שאם זה היה חלק מהנורמה, זה כמו שמישהו אמר בתחילת התוכנית יפה מאוד ללבוש משקפיים, זו גם מגבלה. אז למה אנשים לא רואים בלבישת משקפיים משהו חריג? כי זה הפך לסטנדרט. אם אנחנו נדע להתייחס...
זה נכון, אבל אצלנו מכשיר שמיעה זה עדיין נחשב לבושה.
ועדיין יש הרבה, אני חושב רוב ההורים, שאומרים במקום שהילד יסבול, שמים שתל חוקוליארי או אפילו... מכשיר שמיעה יותר פשוט, ולא מתביישים בזה. אנחנו בכלל הפכנו לדור שבמקום לחשוב מה טוב לנו או לילדים שלנו, אנחנו כל הזמן חושבים מה השכנה תגיד ומה השכן יגיד. את מי מעניין מה הם יגידו? הילד שלך צריך להיות קורבן של השכנה?
לא, זה ברור שלא, ואני חושבת שאנחנו כחברה צריכים להגמיש את הגבולות שלנו. נגיד, אחד הבנים שלי בישיבה, הוא תלמיד מצוין, אבל קשה לו מזמנים. אז המשגיח.
קשה לו עם זמנים, זאת אומרת, יש לו הפרעת קשב וריכוז, ואחד התופעות זה קושי בזמנים.
בדיוק.
אוקיי.
עכשיו לוקח ריטלין, כן? הוא מצליח ללמוד, ברוך השם. אבל קשה לו עדיין עם הזמנים. זה שני דברים. המשגיח עשה איתו הסכם שהוא צריך להגיע עד שעם זאת וזאת. הוא לא מגיע לתפילה בישיבה, הוא מתפלל בבית כנסת.
אוקיי.
ומתאימים את זה לצרכים שלו.
אבל כנראה שהם... כנראה שבאמת הם יותר, את יודעת, מופרים יותר בקלות, אבל יש ילדים שזה באמת דורש, וחבל שלמערכת אין יכולת לתת לילדים האלה קצת יותר. ואני אומר לך שהרבה מאוד...
אני מאוד בעד שהמערכת תיתן יותר. אני בעד שהמערכת תיתן
יותר. את יודעת, אנחנו חייבים לסיים כי יש לנו עוד מאזין. יש לנו עוד מאזין, אבל אני רוצה...
אני רק אומרת שצריכים להיזהר מלהכניס את כל הילדים האלה תחת עכשיו הגדרה של שוב, של החינוך המיוחד בעצם.
כן, לא, לא, זה אני אמרתי, בשום אופן לא לקרוא לזה חינוך מיוחד, בשום אופן בעולם. כי הם לא חינוך מיוחד, הם צריכים משהו שהוא יותר מותם.
טוב, זה אני
מסכימה
באופן כללי, זה בטוח.
טוב, תודה שעלית לשידור, אני רואה שאנחנו כבר ממש לא נספיק אפילו את המאזינה האחרת, אני ממש מתנצל, צר לי מאוד, אני חושב שהנושא הזה שאנחנו מעלים פה, אנחנו נעלה אותו שוב ושוב, מאוד היבטים, אני לא יכול שלא להזכיר את דוקטור פוזננסקי, יקר זכרונו לברכה, שעשה איתנו פה עבודת קודש בנושא של ילדים שהם עם ההפרעה הזאת. אנחנו נמשיך להילחם ולהשמיע את קולם של הילדים האלה עד שאנחנו נתבשר, אם זה על ידי חברי כנסת, אם זה על ידי ועדת כספים, אם זה על ידי אנשי חינוך. אנחנו גם בנושא הזה, בעזרת השם, נביא שינוי. תודה לרב דוד קליגר, תודה לישי פופובסקי, תודה לעשרות המאזינים שעלו לשידור או שניסו לעלות לשידור. אנחנו, בעזרת השם, לא ננטוש את הנושא הזה. לכולכם, ליל מנוחה.
זה בנקודות הקטנות, במילות עידוד, הפעם אני לא לבד. איזה קרב אלוהים אדירים, זה קרב בין הבור למים. לפחות יש פה קרב, לפחות יש מים. פעם היה רק בור. לילה כיום את המים, זיכרונות צפים, נעימים לסוף הכל. יש מגירות שעדיין אני לא פותח, עד שיוסיף בי אור. זה בנקודות הקטנות, במילות עידוד, לסרוך תנה עליי. לכפתר את חוצת הכפתורים הלבנה, להציע לך כוס מים. לילה כיום יאיר, לילה כיום יאיר, לילה שנובע בי מבין העצים. עומד הבית לאורך הנחל שנובע בי מבין העצים. עומד הבית שלי.